אנחנו ממשיכים את המאמר להבין שורשי הדברים הנ"ל שנמצא בהוספות לתורה אור על פרשת תצווה. אנחנו עצרנו בדף ק"י בעמוד הרביעי, תחילת פרק ג' של המאמר. הנושא שדיברנו עד כאן זה על הפעולה הרוחנית שאהרון הכהן עושה לעבודתם של בני ישראל. יהודי מקיים מצוות, כל המצוות שיהודי מקיים זה בעצם נקרא עבודת הבירורים שיהודי עושה, ומה שאהרון, תפקידו של אהרון הוא נקרא שושבינה דמטרוניתה. אהרון מעלה את כל עבודתיהם של בני ישראל למעלה, ואמרנו שהוא לא רק מעלה למעלה, אלא הוא גם ממשיך לעם ישראל. מה הוא ממשיך להם? ממשיך להם שמחה של מצווה. עכשיו בפרק ג' הוא יסביר נקודה מאוד מעניינת, שאהרון כשהוא בא להעלות את המצווה של היהודי, יהודי עושה פעולה, יהודי עושה מצווה. בדרך כלל המצווה יכולה להיות שהיא מעורבבת עם הרבה מאוד פסולת ופניות ולא יודע מה, כל מיני עניינים. אהרון הכהן מחפש את נקודת האמת שיש בכל דבר, ובאמצעות נקודת האמת והטוב שיש תמיד בכל דבר, את זה אהרון מעלה, והנקודה הזו מתקנת את כל המעשה כולו. זה הרעיון. הרעיון הזה הוא יסביר את זה גם באותיות קבלה וגם באותיות עם משל שהוא נראה איך הוא ללמד. אני אומר פרק ג'. כן, בוא נלמד מבפנים. נתחיל ואומר, כדי להבין את זה, הוא מקדים נקודה, ואחר כך מהנקודה הזו הוא מרחיב ואומר הלאה. והנה, הטבת הנרות היה בשמן ופתילה. אהרון הכהן, הפעולה שלו, שהוא פעל על בעלותך את הנרות, בגשמיות במה זה היה, הוא התעסק עם השמן והפתילה, ככה בפועל היה עם המנורה. הפעולה הזו עם השמן והפתילה, מסמל את העבודה הרוחנית של אהרון הכהן. מה זה השמן אומר? עניין השמן שבנר, השמן הזה שהיה באותו נר, הנר זה הכלי שבתוכו היה השמן. הנרות של המנורה זה הכלי קיבול שמקלים את השמן. השמן שיש בתוך הנר, מה זה שמן? שמן הוא בחינת חוכמה. שמן זה נקודת התמצית, נקודת החוכמה, נקודת האור, נקודת האמת שיש בכל דבר. כידוע שבחוכמה דווקא התבררו. כידוע שהבירור של כל העניינים הלא טובים, הכוח לברר את הכל, דהיינו, הכוח להעלות את הכל, זה החוכמה. כי חוכמה זה מייצג את האמת. כמו כתוב בתניא בפרק י"ח, חוכמה זה נקודת האמת, נקודת ההתבטלות, הכוח מה, והשמן זה נקודת החוכמה שאיתו אהרון מתעסק. ורואים בפועל ממש, בגשמיות, אפשר לראות בשמן, איזשהו אלמנט מעניין שמבטא את הביטול של החוכמה. כמו השמן שהוא בחשאי. כששמן דולק, אתה לא שומע רעש. השמן הוא מאוד מאוד בשקט, נמשך אחר הפתילה, בלי, לא כמו חומרי בעירה אחרים שהאש עושה הרבה רעש. השמן זה מאוד מאוד בנחת בשקט. למה זה? כי הוא מסמל את החוכמה, ככה החוכמה הוא מבחינת הביטול. אין פה ישות מורגשת בהדלקה שלו. אז השמן מסמן את עניין הביטול, וזה שאנחנו אומרים שאהרון לוקח בעבודת היהודי את נקודת הביטול במעשה שהוא עושה, את הנקודת הטוב שיש במעשה שלו. הוא מביא לכך דוגמה ואומר כך, ולהבין זה, כדי להבין מה זאת אומרת שבכל פעולה יש נקודת הטוב ואת זה אהרון לוקח. כך דוגמה לדבר. הוא אומר, יש להקדים ביום מאמר זל לשמן זית. יש איזה מאמר יפה של חכמים שאומרים על התכונות של שמן זית, דבר מאוד מעניין, יוצא משהו מוזר. מצד אחד אומרים חז"ל, דכשם שהזית משכח תלמודו של 70 שנה. אדם אוכל זיתים, הזיתים יש להם תכונה שהם גורמים שכחה לבן אדם. הוא יכול ללמוד 70 שנה, והוא יאכל זיתים וישכח את מה שהוא למד 70 שנה. מצד שני אומרים, כך שמן זית, השמן שיש בתוך הזית, הוא מחזיר תלמודו, עכשיו הפוך, וזה המאמר פילי לכאורה, למה? כי השמן נמצא בתוך הזית, אז אתה אוכל את הזית כולו עם השמן שבתוכו, זה משכח, אבל אם אתה מוציא, אתה מצליח להוציא את השמן מתוך הזית, אז זה עד הרבה, זה מזכיר. זאת אומרת, אנחנו רואים פה דוגמה, וזה הוא ירחיב, שאנחנו רואים שבאותה פעולה שאתה עושה, יש פה נקודת אור, יש פה נקודת אמת, אבל כל מה שהיא מעורבבת עם הכל, אז הרוב מתגבר, הזית מתגבר והוא משכח. אבל אם אתה מצליח להוציא את נקודת החוכמה, נקודת השמן שיש בו בפנים, על עד רבה זה יכול לתקן את כל העניין. זה מה שאהרון עושה, כל מצווה שיהודי מקיים, יש בו הרבה זית, יש בו נקודת שמן. אהרון מוציא את נקודת השמן שהוא מתקן את העניין. אז הוא מסביר את זה ככה. כדי להבין את זה, אז הוא מביא לכך משל קבלי. והמשל הקבלי יסביר לנו את אותו עניין. הוא אומר ככה, אך העניין מובן, בהקדים שורש עניין שבירת הכלים, בזין מלחין קדמיין שמתו. יש את המושג הידוע, שבירת הכלים, שהשבע המידות של תוהו היה בהם שבירה, ונפל מהם ניצוצות רבים שהתלבשו בכל הדברים שנמצאים בעולמות בריאה, יצירה, עשייה. כמו שכתוב איפה מרומז בתורה הסיפור הזה של שבירת הכלים, כתוב בפרשת וישלח בסופו וימלוך וימות. שבע מלכים של אדום, שזה כנגד שבע המידות של תוהו, שלכל אחד מהם היה מוות. מוות זה אומר נפילה. שהוא כתוב בקבלה שהשבירה היה רק בזין תחתונות בלבד, ולא בגימל ראשונות. השבירה הייתה רק במידות, ולא בבחינת המוחין. כי בחינת המוחין מאיר שם החוכמה, בחוכמה אין נפילה. חוכמה זה הנקודה התאורה. במידות יכול להיות קצת אגו וקצת ישות וקצת פניות, אז לכן במידות היה שבירה. ובגימל ראשונות, גימל ראשונות הכוונה היא במוחין, לא היה שבירה כלל. כמו שכתוב, יש פסוק שאומר ימותו ולא בחוכמה. אם יש ימותו, אם יש נפילה, זה לא בחוכמה. חוכמה זה נקודה שלא קיים במוחין. שאין נפילה ומיטה בחוכמה כלל. והנה, הוא מפרט טיפה בנושא הזה של השבירה, באיזה בחינה התחיל העניין של השבירה. תחילת השבירה זאת אומרת, איפה הייתה תחילת הנפילה של תוהו, ניצוצות שנפלו למטה. אם מסתכלים ברשימת המלכים שמוזכרים שם בפרשת וישלח, יש כל מלך ומלך את השם שלו, וכל מלך מסמל איזשהו מידה של עולם התוהו שהיה בו וימות, נפילה. מי היה המלך הראשון שזה תחילת הנפילה? הוא אומר, והנה תחילת השבירה במלך הראשון שנקרא בלה. בלה הוא הראשון בין המלכים. בלה הוא בחינת הדעת. הנפילה התחילה בבחינה של הדעת של תוהו, ומדעת זה נפל דעת וחסד וגבורה וכן הלאה. ואחריו שער המידות חסד וגבורה ותפאר. ונקרא בלה, למה קוראים לו בלה, למלך הזה הראשון שהוא בחינת הדעת שבו הייתה נפילה ושבירה, למה קוראים לו דווקא בלה? על דרך, כמו שנאמר בחלום של פרו, ותבלנה שבע פרות הרעות, ששבע הפרות הרעות בלו את הפרות הטובות, ולא נודע כי באו אל קרבנה. אז בלה זה כמו בליה, נבלע כאן הכוחות הטובים בתוך הקליפות. היינו שמבליע את הדעת דקדושה בעץ הדעת טוב או רע. הדעת של הקדושה נבלע בתוך הקליפות, שהוא קליפת נוגה, שזה משחה דחוויה, כמו שידוע, אור הנחש נקרא קליפת נוגה. הדעת של הקליפה, בו הייתה נפילה ושבירה, וזה בלה את הדעת של הקדושה, שיהיה מה שנקרא שימת לב וחשיבות ועניין בקליפות. ומה זה פועל? הוא מכסה, הוא מסתיר על הדעת, הקדושה. אם יש נפילת הדעת בקליפות, אז הדעת של הקדושה נהיית מחוסה, מוסתרת, וכעניין שנאמר, כמו שפרו אמר, לא ידעתי את השם, אין לו דעת באלוקות, למה? כי הדעת שלו נמצאת בקליפות. ונאמר, או שכתוב גם להבדיל על עם ישראל, עמי ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. מה פירוש לא ידע? אין דעת, כי הדעת נפל בקליפות. אוקיי, זה נקודת העניין של שבירת הכלים שהיה. אבל צריך לדעת שהשבירה היא לא בחוכמה, כמו שאמר בגימל ראשון נותן. יתרה מכך, צריך לדעת שנקודת החוכמה קיימת בכל המידות. כי הרי כל המידות כלולים מהכל. יש חוכמה שבחסד, חוכמה שבגבורה, חוכמה שבתפארת. רק כשזה מעובב, החסד מעובב עם כל הכוחות שבתוכו, אז יש נפילה. מה עושה אהרון? הוא לוקח את נקודת החוכמה שיש בזה, כמו השמן שבתוך הזית, וזה יכול לתקן את הנפילה. זה מה שהוא אומר בקטע הבא, הוא אומר כך. ואומנם, הנה, מאחר שבבחינת החוכמה עצמה לא היה שבירה כלל, כיוון שבחוכמה בגימל ראשונות לא היה שבירה, אז לא רק שבחוכמה המקורית לא הייתה שבירה, אם כן גם בבחינת הערת החוכמה שמאירה גם בוו קצוות מהדעת ולמטה, החוכמה שכלולה בכל אחד מהמידות, גם כן לא יש בחינת שבירה ונפילה כל כך. גם כשהמידה נפלה, אבל החוכמה שכלולה בכל מידה, יש לה סיכוי להתרומם. לא היה בה נפילה מצד עצמה. והיינו, למשל, כמו בחינת חוכמה שבחסד, או בחינת חוכמה שבגבורה, אין בבחינת החוכמה שמלובשת בהם בחינת שבירה ונפילה. החוכמה עצמה אין בה נפילה ואין בה שבירה. ועד רבה, עליה נאמר, על החוכמה הכלולה בכל אחד מהמידות שנשברו ונפלו, אומרים, והחוכמה תחיה. החוכמה יכולה להחיות. זה כמו השמן, טיפת שמן, שיכולה להחזיר את השכחה של 70 שנה של הזית. כלומר, מה פירוש החוכמה תחיה? את מי מחיה? כשצריך להחיות מישהו, פירושו שהוא במצב של מת, צריך להחיות אותו. כלומר, תחיה לבחינת מיטה שיש בזין תחתונות לתוהו. כל השבע מידות של תוהו שהם נפלו. הנפילה הזו קוראים לזה וימות. יש מישהו שיכול להחיות. מי יכול להחיות? נקודת החוכמה. שלעצמות החוכמה אין צריך חיות. להחיות את החוכמה כפי שהיא ג' ראשונות לא צריך להחיות אותה, אם לכתחילה לא נפלה. אז אם אומרים את הלשון, החוכמה תחיה, פירושו שהיא מחיה מישהו שנפל, מישהו שמת. אלא להחיות לזולתה, היא צריכה להחיות את האחרים שמתו. מה הם? השבע מידות של תוהו שהם נפלו ומתו, החוכמה שבכל אחד מהם, השמן שבתוך הזית, יכול להחיות את זה חזרה. והיינו בחינת חוכמה שבחסד תוהו, שהוא מחיה לבחינת מיטה שנפל בה. החוכמה שכלולה בחסד יכולה להחיות את כל החסד, וכיוצא בזה בכל פרטי חלקי המידות תוהו. אותו דבר גם הגבורה, החוכמה שבגבורה יכולה להחיות את הגבורה, והחוכמה שבתפארת וכן הלאה. שנפלו למטה בביאה, כל המידות שנפלו ונהיה בהם פיזור של הרפח ניצוצות, כולם, כל המידות שנפלו, בחינת אור החוכמה שבהם, מחיה אותם. זה כמו במעשה בפועל, אדם עושה פעולה, כמה קליפות מעורבה וזה, כמה נגיעות אישיות יש בזה, זה מלא בקליפה. אבל יש בזה גם נקודת אמת, נקודת אור. הנקודת האמת זה נקודת החוכמה. נקודת החוכמה יכולה להחזיר חזרה, להחיות חזרה את כל המעשה של האדם. והיינו מה שכתוב בעץ חיים, הרעיון הזה כתוב בקבלה, באותיות קבליות, אבל אותו רעיון, בעניין הבלה דגרמי בתחיית המתים. גרמי בערבית זה עצמות. בתחיית המתים העצמות קמים, מה שנקרא תחיית העצמות. יש הבל. בתוך הגרמי, הבל, חיות, בתוך העצם, ומזה נהיה תחיית המתים. כך כתוב בעץ חיים. מאיפה פתאום העצם היבשה, שהיא כבר מתה כל כך הרבה שנים, פתאום יש לה חיות שמחיה אותו, מאיפה באה החיות? ההבל שיש בעצמות זה הנקודת החוכמה שיש בכל דבר. שהוא מבחינת אור החוכמה שברפח ניצוצים שנפלו. הרפח ניצוצים נפלו. אבל יש נקודת החוכמה שיהודי יכול לתפוס את נקודת החוכמה ולהעלות ולהחיות את זה חזרה. הנשאר בכלים אחרר שבירתם. אחרי שהם נשברו, אחרי שהם נפלו, החוכמה לא הלכה לאיבוד. נקודת האמת תמיד נשארה. ולמה הנקודת האמת נשארה ומה תפקידה? כדי להחיותן. מזה אפשר להחיות גם את העצם היבשה, אפשר לעשות לתחיית המתים. כי יש ג' מדרגות, צריך לדעת שיש בכל דבר שלוש מדרגות, יש אורות, יש ניצוצים ויש כלים, היום שם כך כתוב בקבלה. אז בחינת האור, בחינת אור החוכמה, הוא לא הולך לאיבוד אף פעם. והיינו, מביא עוד כמה שורות מההגדרה בשמות הקבליים, מידה לשמות אב, סג, מבן, ארבע שמות שהם בעצם גימטריה של צירופים שונים של שם הוויה, שזה מסמל את האורות הגבוהים שהם למעלה מהשבירה, מסמל את הניצות שנשבר, מסמל את הכוח לתקן את השבירה, כל זה מרומז בארבע שמות האלה, שבהם נשאר בחינת אורות דחוכמה, נשאר פה אור של חוכמה שלא נפל, שבכל שם מדלת שמות הללו, כל אחד מהדלת שמות, גם השם בן למשל, שזה שם שמבטא ניצות שנפל למטה, נשאר בו נקודת החוכמה כדי להחיותן גם אחר שבירת הכלים. גם אחרי השבירה יש לך סיכוי איפה להחיות את זה ולהרים את זה מחדש. והטעם הוא, למה הניצות הזה לא נפל, האור הזה לא נפל? כנל, כמו שאמרנו קודם, לפי שבחוכמה לא היה שבירה כלל. בחוכמה לא הייתה שבירה. אז חוכמה, כפי שהיא במקורה, ג' ראשונות, לא היה בכלל שבירה. אבל גם במידות שכן נפלו, נקודת החוכמה שבהם, זה ההבלה דגרמי, ההבל בתוך העצמות היבשות, יש איזה הבל, איזה אור, והוא לא נשבר. על כן, גם בחינת הערת החוכמה הנשאר לאחר השבירה, יכולה היא להחיות הניצוצות, ודי למבין. וזהו שורש עניין אבלה דגרמי. זה השורש של ההבל שיש בתוך העצמות היבשות. דכתיב בי ונפשו עליו תאבל. שעל די אבל זה, יקום המת בתחיית המתים לעתיד. אז זה במובן רחב של תחיית המתים, אבל ככה בכל ניצוץ, כל ניצוץ הוא מת. ומה יכול להחיות אותו? אותו נקודת החוכמה שיש בכל דבר, יכולה להחיות ולעלות אותו למעלה. כל דבר יש נקודת החוכמה, נראה עוד שלוש שורות, זה יביא לכך דוגמה מעניינת, ובזה יובן מה שכתוב בפרדס, כתוב בספר קבלה בפרדס, דבר מעניין. וגם בשאר ספרים זה כתוב, שיכולים להוציא שמן מכל חלקי דומם צומח חי מדבר. כתוב בקבלה שבכל דבר יש שמן, אפילו בדומם, גם מבחינת הדומם כאבנים, גם שם אפשר להוציא שמן, כמו שכתוב, ושמן מחלמיש צור, צור זה אבן, ומתוכו אפשר להוציא שמן. מה הפירוש להוציא שמן מאבן? אתה יכול לשחות את האבן להוציא שמן? אבל ברעיון הרוחני זה מובן, כי השמן זה נקודת האמת שיש בכל דבר, זה נקרא שמן. כי השמן מבחינת החוכמה בפרט נמצא גם בכל מציאות פרטי. בכל פרטי חלקי דומם צומח חי מדבר. בכל דבר בעולם שיש בו איזשהו נפילה, זה גשמי, הוא יש, אבל יש בו נקודת השמן. אמרנו קודם בתחילת הפרק היום, מה זה השמן? זה מה אהרון מתעסק עם השמן? נקודת החוכמה, נקודת האמת שיש בכל דבר. כמו שכתוב, מה רבו מעשיך כולם בחוכמה עשית. מה זה כולם בחוכמה עשית? שגם בעשייה גשמית יש בפנים את החוכמה, יש בפנים את השמן. וזה עבודת אהרון, להוציא את השמן מכל דבר, להוציא את נקודת הביטול של כל דבר, ואז אפשר להחיות אותו ולהחזיר אותו חזרה למקומה.